דף כ"ד עמוד ב במשנה. אומרת המשנה, רב יוסי בן המשולם אומר, השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן ותולש את השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. אומרת התורה, לא תגוז בכור צונך. לימדה התורה שבבכור אסור לבוא ולגזוב את הצמר של הבכור. בעל זה רבי יוסי בן המשולם ואומר, השוחט את הבכור, וכדי שלא יהיה פה בעיה של חלדה, מה שדיברנו במסכת חולין, הלכה למשה מסיני, מלשון חולדה, שהסכין לא תיכנס מתחת ואז ממילא זה חיסרון בשחיטה, אז צריך לבוא ולהזיז את השערות לשני הצדדים, על מנת שהוא יוכל לחתוך בצוואר בצורה כזאת שהוא לא יבוא לידי איסור חלדה. אבל תוך כדי שהוא עושה את הפעולה הזאת, למעשה הוא גם עלול לתלוש עם זה שערות. ולכן הדין, השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן ותולש את השיער, על אף שנתלש שיער, ואין לנו פה את האיסור שלא תגוז, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. וזה בתנאי שאת השיער שנתלש הוא לא ייקח לעצמו, אלא ישאיר את זה סבוך שם בתוך המקום, כדי שיהיה ניכר שהוא לא עושה את זה בגלל שהוא רוצה את השיער, אלא הוא עושה את זה לצורך שחיטה. תוספות בחלק הזה של חלדה חולק עם רשי, כי תוספות מאיר, השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ. ממתי משתמשים בקופיץ? קופיץ זה הסכין הגדולה שאיתה גם משברים מצבות. סתם סכין של שוחטים זה הסכין הדקה יותר. ולכן אומר תוספות בגמרא, אמרינן תני לקופיץ, כלומר לצורך קופיץ, משמע דדרך לשחוט בקופיץ מדלא קטני סכין. ותימה, והוא מביא את הגמרא בפסחים, שהגמרא דנה אם אדם מוצא סכין בי"ד, אז אם זה סכין אנחנו באים ואומרים שהסכין הזאת היא מסתום דבר שנעשה על ידי, נעשה כבר בי"ג לצורך י"ד, תבלו אותה ולכן אין לנו חשש של טומאה, אבל בקופיץ שזה לא הדרך של שחיטה לכן אנחנו חוששים ויש בזה בעיה של טומאה. אם הוא בעלמום אז כל שוחט בעלמום, כי בעצם תוספות בא ומרוויח את זה. תוספות אומר בשורה הרביעית מהצרות, ונראה לפרש דנקה תחה קופיץ משום דבאי עשיית מקום תפי מסכין וצריכה עשיית מקום גדול, ולא כמו שפירש הקונטס זה עשיית מקום זה משום חלדה. דים כן סכינה ולמין כתחה דיקה למי חשצי לחלדה. ועוד דבאי בפרק בדחולים, תחת צמר מסובך מהו ולא יפשיט, אלא דרך מקום לעשות מקום לקופיץ כדי שיהיה נוח יותר לחתוך ולשחוט, לפי שם קופיץ נוח לחתוך בלא עשיית מקום. ומטעם זה נקת נמי בכור ולא סתם קודשים, לפי שהקודשים נשחטים בעברה ויש שם סכינים מזומנים ואין צריכים עשיית מקום. אבל לגבי בכור, שזה בכור בעלמום שנשחט בכל מקום, אז שם בהרבה פעמים משתמשים בקופיץ, לא לכל אחד היה את הסכין שחיטה, ולכן דיברנו על הקופיץ מול הבכור. אחרי זה הוא בא ואומר שאנחנו דיברנו על בכור, אומר תוספות, בגלל שעיקר הפסוק ולא תגוב נמצא בבכור, שממנו אני לומד לכל הקודשים, לכן דיברנו בבכור. וכן מסיים את המשנה, דין נוסף, תולש את השיער לראות מקום מום. על אף שיש איסור לא תגוב, אבל מותר לו לבוא ולתלוש כדי לבוא אל החכם לברר האם המום שנמצא בבהמה זה מום קבוע או מום עובר. אם זה מום קבוע אז הוא יכול לשחוט את הבכור בכל מקום, אם זה מום עובר אז הוא לא רשאי לבוא ולשחוט. ולכן אנחנו באים ואומרים תולש את השיער כדי לראות את המקום של המום. בעל זה הגמרא ואומרת, המערב הלכה כרב יוסי בן המשולם. זאת אומרת אנחנו פוסקים בשני הדברים במשנה, גם בדין הראשון שמותר לנו לבוא ולהזיז בקופיץ לכאן ולכאן, על אף שבדרך הוא גם תולש מן השיער מכיוון שהוא עושה את זה לצורך שחיטה, ב' במקום שבאים אצל חכם מותר לבוא ולהסיר את השיער כדי להראות את מקום המום. באו מיני מרבונה, ועל זה באו בני הישיבה ושאלו את רבונה, כנגדו ביום טוב מהו? מה יקרה ביום טוב? את אותו מקרה שעליו אנחנו עוסקים במשנה בבכור, דהיינו. מה קורה אם ביום טוב הוא רוצה לבוא ולשחוט את הבהמה, וכדי לשחוט את הבהמה הוא זקוק לבוא ולהוריד חלק מהשיער, או להוזיז לכאן ולכאן, ועל ידי זה חלק מהשיער נפלש. האם יהיה מותר לעשות את זה ביום טוב או אסור לעשות ביום טוב? אז נזכיר שדיברנו במסכת ביצה שלמעשה כל דבר שאפשר להכין מערב יום טוב אסור לעשות ביום טוב. לקצור חיטים לצורך אוכל נפש אסור ביום טוב. למה? כי לקצור חיטים זה דבר שאתה יכול לעשות עוד מערב יום טוב. אבל ללוש את הבצק מותר לעשות ביום טוב, כי בצק שלשים אותו ביום טוב או בהמה ששוחטים אותה ביום טוב, בשר שמכינים בו ביום או בשר שבא מאתמול, אז זה טעם אחר, זה שווח אחר. אז זה דבר שאי אפשר להכין מראש וזה דבר שאפשר להכין מראש. השאלה איך אנחנו רואים פה את התלישה של השיער הזה ומה עם צדדי הספק. טעם דרב יוסי בן המשולם משום דקסבר תולש לב היינו גוזז. האם הטעם במשנה? למה אני בא ואני אומר שהוא יכול לבוא ולהזיז את השיער אנה ואנה, ואפילו שלמעשה על ידי זה חלק מהשיער נתלש? כי זה לא נכלל באיסור דאורייתא. התורה אומרת לא תגוז, תגוז זה על ידי סכין. ברגע שאני עושה פעולה ביד וזה נקרא תלישה, תלישה זה ביד, גזיזה זה בסכין, בכלי, אז התורה עשרה את הכלי, את הגזיזה, התורה לא עשרה את התלישה ביד. ולכן לגבי הלכות קודשים, לגבי בכור, אני בא ואני אומר שמותר לתלוש ביד, וממילא וביום טוב אסור, דהה ולעוקר דבר מגידולו. אבל ביום טוב אין מקום לחלק בין תולש לבין גובד, ומכיוון שיש פה תולדה של איסור דאורייתא של מלאכת קוצר, עוקר דבר ממקום גידולו גם בבעלי חיים, אם הוא מוציא בו עבר זה נקרא תולש דבר ממקום קיומו, ולכן הוא עובר על איסור דאורייתא, אז ברור שביום טוב זה יהיה אסור. מה מותר? לשחוט הבהמה, לא לתלוש שיער, תכין את זה בערב יום טוב, תגלח אותה בערב אז תכין בערב יום טוב את המקום של השיער ותעשה את השחיטה ביום טוב. לשחוט מותר, אבל לא עשית מראש אז אתה לא יכול לעשות, כמו שאתה לא יכול לקצור לצורך יום טוב. עוד אילמה באלמה סבר רבי יוסי בן המשולם תולש היינו גוזב. האמת היא שבהגדרה תולש וגוזב היינו אח, ולכן כשאמרה התורה לא תגוז זה כולל גם את התלישה. אז למה בכל זאת אני בא ואני אומר שמותר לעשות את זה בבכור? הרי התורה אסרה לגזוב את הצמר. והתשובה היא, והיינו תעמה דשרי דהה ולדבר שאין מתכוון. הרי הוא לא מתכוון לשיער, הוא בעצם כוונתו רצונו זה בכלל לדבר אחר. הוא בעצם המטרה שלו, הוא מעוניין לבוא ולשחוט. כדי לשחוט, נו מה לעשות, שמזיז את השיער וגם נתלש שיער, אבל זה נקרא דבר שלא מתכוון, ודבר שלא מתכוון מותר. אם ככה, וביום טוב דבר שלא מתכוון מותר, אז אם ככה זה גם ביום טוב, זה דבר שלא מתכוון. ומכוון שזה דבר שלא מתכוון, אז יהיה מותר גם ביום טוב לבוא ולקחת את הקופיץ, להזיז את השיער לכאן וכאן, על אף שבדרך הוא גם תולש שיער. וזה לא פסיק ראש. לא, אם אני הולך לפי הצד הראשון אני סובר דבר שלא מתכוון אסור, אלא מה? שהאיסור לא נאמר בכלל לגבי תלישה, נאמר איסור בגזיזה לא בתלישה, ואז זה דין מיוחד שנאמר בקודשים, זה לא נוגע ליום טוב, ביום טוב זה יישאר אסור. הגמרא קודם כל מסתפקת ברבי יוסי בן המשולם, כי גם לפי מאן דאמר דבר שלא מתכוון אסור, אז אני אבוא ויאמר שבבכור יהיה מותר. אם אני תולה את זה בדבר שלא מתכוון מותר, אז הדין ביום טוב יהיה דין שם. תוספות, אבל אני לא רוצה להיכנס לתוך הדברים. תוספות במקום בדיבור המתחיל והיינו טעמה דשרי תוספות במתחיל ותולש דמתנית אין לב בתולש הוא מתכוון כאמר, אלא עושה מקום. אם נתלש נתלש, תשובה לשאלתך, זה לא פסיק רישא, הוא לא בא לתלוש, הוא בא לפנות מקום בשיער. עלול להימצר מצב שיתלש, וכיוון שעלול להימצר זה נקרא דבר שלא מתכוון. אבל היא תמה משום זה תולש להווין הוא גובז, יכול להיות זה תולש במתכוון. כך נראה לפרש הסוגיה, ואז הוא תמה מה זה נוגע ליום טוב. הרי ממה נפשך, אם הוא מתכוון פשיטה שאסור, אם הוא לא מתכוון פשיטה שיהיה מותר, והוא אומר שזה גוף הבעיה שלנו, וככה תוספות מרחיב את הדברים. באה הגמרא ואומרת, אמר לו, אומר להם רבון על התלמידים, זילו שיילו לרב חננאל, לכו לרב חננאל שהיה תלמיד של רב, ותבררו אצלו מה פסק הרבה שלו רב. היא אמר הלכה כרבי יופי בן המשולם, ואם כן, אי פשיט לכו. אם הוא יאמר לכם שרב פסק להלכה, כמו שאנחנו פתחנו את הסוגיה, אמר רב הלכה כרבי יופי בן המשולם, אז אני אענה לכם על השאלה לגבי יום טוב. תופות למטה, בשלוש שורות האחרונות, אומר תופות, היא אמר, ואם תאמר, מה היה מקפיד בכך? הבכל איך עניין, כנגדו ביום טוב הותר, או משום דבר של מתכוון, או משום מוכר דבר מגידולו, כלאחר יד, כדלקמן. מה אתה מחבר בין המקרים? את השאלה שלך? תופות כבר שואל. אמנם תופות נדבר על המשך הסוגיה, ששם התברר למה באמת מותר, אבל מה זה נוגע בכלל לעניין של בכור? ויש לומר, אם לא היה הלכה כמותו, אלא אהבה עשרינן בבכור, ואף אגב דתולה שלב היינו גובב שהחמירו חכמים, ולא התירו משום צורך תיקון שחיטת בכור, כמו כן לא יתירו בעוקר דבר מגידולו, כלאחר יד משום צורך תיקון שחיטת יום טוב. סוף עוד בא ואומר שזה כן תלוי זה בזה, כי לו יצויר ורב לא היה פוסק אחלה הלכה, לא הייתי יכול לבוא ולהכריע את הדין של האחר יד של מסקנת הסוגיה. ולכן בעצם בא רבונה ואומר להם, פרו לי, תגידו לי מה פוסק רב בדין בכור, ואם אני אשמע מה רב פוסק והוא פוסק להתיר, אני אוכל להמשיך לומר לכם מה הדין ביום טוב. אומרת הגמרא, אתו שאלו, הלכו התלמידים שאלו את רב חננאל מה פסק הרבה שלו רב, אמר לו הכי אמר רב הלכה כרבי יוסי בן המשולם. אתו לקמי דרבונה, חזרו חזרה עם התשובה לרבונה שרב חננאל אמר שזה באמת הפסיקה של רב. אמר לו, ועל זה עונה להם רבונה, אם ככה כנגדו ביום טוב מותר, אז גם ביום טוב יהיה מותר לקחת את הקופיץ, להזיז את השיער לכאן ולכאן, ובלבד שהוא עושה את הפעולה לצורך שחיטה, המטרה היא השחיטה. עלול בדרך גם לבוא ולהיפלק שיער, וכך ממשיכה הגמרא ואומרת, לא ביאנו, אבל זה התשובה שהייתה, מותר. התמרנמי, כך גם נאמרה בבית המדרש, אמר רב חנינא בר שלמיה משמי דרב, כנגדו ביום טוב מותר. מותר להזיז, אפילו שהתזוזה הזאת גורמת לתלישה. ואז אם נאמר בבית המדרש בשמו של רב, שרב אומר שכנגדו ביום טוב מותר, אז אם הסיבה לרב היה בגלל שאני אומר שתולש לב היינו גוזב, אז זה לא נוגע ליום טוב. ואם אותו רב אומר שביום טוב זה מותר, זאת אומרת שמבואר פה שהטעם של רב זה בעצם בגלל שדבר שאינו מתכוון מותר, אז כמו שלגבי בכל דבר שאינו מתכוון מותר, כנגדו ביום טוב דבר שאינו מתכוון מותר, ולכן יהיה אפשר לבוא ולהזיז את השיער. שואלת על זה מיד הגמרא, ומי אמר רב אחי? אז אתה רוצה לטעון בעצם ששיטת רב שדבר שאינו מתכוון מותר, ואמר הבחיה בראשי משמי דרב מסוחרה דנזייתא. יש לנו את החבית, בחבית עצמה יש את המקום שבו היו קובעים את הברב, בכדי שמי שבא לקנות יין לא יצטרכו לפתוח מלמעלה, אלא היו מוצאים יין מהחבית דרך הברב. כמובן שבזמן שעושים את החור לברב, אז נשאר איזשהו מקום שגורם לדליפה של היין. מה היו עושים? היו לוקחים בגדים ישנים, תוחבים את זה שם סביב הברב, כדי שזה יעצור את היציאה של היין מתוך החבית. אותה סוחריה, מלשון סוחר, סכר, דנזייתא, אסור להדוקה ביום התואבה. ביום טוב אתה לא יכול לבוא ולהכניס את זה. למה אני לא יכול? בגלל שיש פה מעשה של איסור דאורייתא. אתה הולך ועושה מעשה של סחיטה. אבל אם אני אומר שרב סובר דבר שאינו מתכוון, מותר. אני הרי לא מתכוון לסחוט, אני גם לא מעוניין לסחוט. אני מעוניין למנוע את היציאה של היין מהחבית. אז למה שזה יהיה אסור? בהכרח הבינה הגמרא, כי רב סובר דבר שאינו מתכוון אסור. אז אם רב סובר דבר שאינו מתכוון אסור, אז למה במקרה שלנו כנגדו ביום טוב לבוא ולעשות את הפעולה של השיער, שאפשר שעל ידי זה הוא יבוא לידי תלישה, יהיה מותר? הרי גם דבר שאינו מתכוון אפור. עונה הגמרא, בהאי המקרה שאתה מביא ממנו באותו ברס של חבית, אפילו רבי שמעון מודה, אפילו רבי שמעון שאומר שדבר שאינו מתכוון מותר, ודאי שלבוא ולדחוף בגדים באותה סוכרייתא דנפייתא יהיה עתור. למה? דאבייה ורבה דאמרת רביו, מודה רב שמעון בפסיק רישא ולא ימות. יש לנו מושג בהלכות שבת, אדם בא ורוצה להרגיע את הילד שלו בשבת, צועק לו בבית, אז הוא נותן לו לשחק עם הראש של התרנגול. אז מה הוא עושה? הוא חותך את הראש של התרנגול כדי שלילד יהיה שקט, לאבא יהיה שקט, לילד יהיה במה לשחק. עכשיו מה הכוונה שלו? הוא מתכוון שיהיה לילד במה לשחק. הפעולה עצמה מה גורמת? לנטילת נשמה. ועל זה אנחנו אומרים פסיק רישא תחתוך לו את הראש ולא ימות. הרי ודאי ש... אז מתי אני משתמש בביטוי דבר שאינו מתכוון? כשיש מצב שאני לא יבוא לידי איסור. גם אם קרה האיסור, אני בא ואומר אינו מתכוון מותר. אבל במקום שזה ודאי ב-100% שיקרה לנו האיסור, כמו לדחוף בגד, במקום כזה של יין, ודאי שיהיה מעשה של סוחט, גם על ידי רבי שמעון יהיה אסור, כך שזה לא נוגע לרבי יהודה ורבי שמעון. מה לא ניחלל? ודאי ניחלל, הוא רוצה שלא יצא יין.
לא, זה לא ניחלל שיקול.
למה לא ניחלל? מה אכפת לו שיהיה לו עוד יין בחבית? מה זה מפריע? זה מאוד ניחלל. למה לא? אבל זה בעזרת השם, מסכת שבת נעסוק בפסיק רישא. אנחנו פה רק השאלנו את זה לצורך הסוגיה. אומרת הגמרא, יש מושג של דבר שאינו מתכוון, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון מותר או אסור. יש לנו את הדין של פסיק רישא, שגם מאן דאמר שאומר דבר שאינו מתכוון מותר, בפסיק רישא מודה שאסור. אומרת הגמרא, והא אמר רב חייא בר אבא שאמר רב. אבל בגמרא במסכת ביצה בכף ב', שם המקור של הסוגיה, מבואר שם בשם רב, הלכה כרבי יהודה. דהיינו, הגמרא מביאה את המחלוקת בדבר שאינו מתכוון, בא רב ופוסק הלכה כדעת רבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. ורב חנן בר עמי אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר. ורב חייא בר אבין מתני בלא גברי הביא את אותו ציטוט, אבל בלי הקדמה של רב חייא ורב חנן, אלא רב אמר הלכה כרבי יהודה, שמואל אמר הלכה כרבי שמעון. אבל בכל אופן, מה כתוב פה? שרב סובר הלכה כרבי יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. אז אם הוא אומר דבר שאינו מתכוון אסור, אז איך אתה יכול לבוא ולומר אצלנו לגבי כנגדו ביום טוב לבוא ולעשות פעולה של שחיטה שעלול על ידי הדבר הזה לתלוש שיער, גם שהוא אינו מתכוון, אבל דבר שאינו מתכוון אסור? אז אם אני אבוא ואומר שבעצם רב שפסק במשנה כמו רבי יוסי בן המשולם, זה בגלל שגוזז לב היינו תולש, האיסור של התורה זה מעשה בכלי, הפעולה שלנו במשנה זה מעשה ביד, אני מבין היטב, אפשר שרב פוסק כמו רבי יוסי. אבל אם אני מקבל את השמועה של אמר רב חנינא בר שלמא משמי דרב כנגדו ביום טוב מותר, והדרך היחידה כרגע שאנחנו מבינים, כי זה בעצם דבר שאינו מתכוון, אבל אותו רב פוסק כמו רב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. אלא חוזרת הגמרא ומבארת, לעולם סבר רב דבר שאין מתכוון אסור. זה ברור, כמו שמוכח בסוגיה, שרב פוסק כמו רב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. וממילא במשנה שלנו, למה רב פוסק כמו רב יוסי בן המשולם ותולש לב היינו גובב? כי בעצם הוא בא ואומר, האיסור של התורה לא תגוב בכור צונך. מה אסרה תורה? פעולה בכלי. מעשה תלישה, מעשה ביד, לא אסרה תורה. ומכיוון שלא אסרה תורה, אז אין לנו שום סיבה לבוא ולאסור. וביום טוב, אז רגע, נשאר לנו אבל מאמר אחד של רב שטעון ביאור. אז למה כנגדו ביום טוב מותר? אומרת הגמרא, וביום טוב היינו טעמה דשארין, דהבלי עוקר דבר מגידולו כלאחר יד, ומכיוון שזה נעשה בפעולה של שינוי כלאחר יד, לא אסרה תורה. זאת אומרת שכרגע מבינה הגמרא שלפי שיטת רב יש לנו כמה וכמה הלכות שאין ביניהם קשר בסיבה, בטעם של הדבר. יש לנו הלכה אחת של המשנה, רבי יוסי בן המשולם אומר, השוחט את הבכור עושה קופית מכאן ומכאן ותולש את השיער. למה? כי תולש ביד לאו היינו גוזב, לא עשרה תורה. יש לנו הלכה נוספת שרב פוסק דבר שלא מתכוון, כדעת רב יהודה אסור. יש לנו דין נוסף, הוא כנגדו ביום טוב מותר. למה וכנגדו ביום טוב מותר? בגלל שבעצם זה פעולה שנעשית כלאחר יד, ומכיוון שזה נעשה כלאחר יד זה משונה, אז גם שזה עוקר דבר מגידולו, שברמה העקרונית עוקר דבר מגידולו זה תולדה של תולש, אבל כשזה נעשה כלאחר יד בצורה של משונה, כי לא עושים את זה באופן נורמל ביד, עושים את זה על ידי כלי, ופה זה היה כלאחר יד, לכן אנחנו באים ואומרים שיהיה מותר. אפילו שדבר שאינו מתכוון אסור, הוא לא מתכוון, אבל פה הוא עושה כלאחר יד. פוסק כדעת רב יהודה שדבר אפילו שדבר שאינו מתכוון אסור, עדיין זה לא מפריע לי להישאר בפעולה של כלאחר יד שמותר. אומרת הגמרא, אז מה אתה אומר? שלפי רב יוסי בן המשולם, לפי רב ותולש לב היינו גובב. אז בעצם אנחנו מוכרחים לבוא ולומר שהפעולה הזאת של תולש זה בעצם לא פעולה של גובב, ומה שאסרה התורה זה גזיזה, התורה לא אסרה תלישה. והתניה, יש לנו ברייתא. בברייתא מבואר התולש את הכנף. אדם שתולש נוצה, כנף והכוונה נוצה מאותה עוף בשבת, והקומתו, או שהוא חותך לו את הראש של הדבר, או המורתו, מוריד לו את הצדדים ומשאיר רק את הכלח, את העמוד שלו, חייב שלוש חטאות. ואמר יש לקיש, למה הוא חייב על זה בשוגג חטא? תולש חייב משום גובב, בגלל שאם הוא תולש את הנוצה אז הוא עובר על איסור דאורייתא של גובב. קוטם חייב משום מחתך, יש איסור של מחתך, יש פה תולדה של אותו מחתך את האור, ולכן אנחנו באים ואומרים שאסור. אנחנו באים ואומרים שאם אותו, מה? לא, תולדה של גובב, אין לנו איסור תולש, יש מלאכת גובב, וזה התולדה של הגובב, זה התולש. אותו דבר מחתך זה תולדה, מחתך באור. אותו דבר ממרת חייו משום ממחק, זה תולדה של איסור ממחק. בכל אופן, כתוב פה מפורש שאנחנו סבורים שבאמת הדין שהוא יהיה אותו אדם תולש, היינו גובד. אז בעצם כתוב פה, אומרת הגמרא, שאני כנף דהיינו אורחי. אומרת הגמרא, זה לא דומה, נוצה תמיד תולשים ביד, אז זה הדרך, זה האורחי. לעומת הגובד שאני מדבר לגבי פעולה של בכור, שם הפעולה נעשית בסכין, ממילא התלישה שהיא ביד זה לא מאותה מלאכה, ולכן אנחנו באים ואומרים שאכן דעת רבי יוסי בן המשולם שלגבי בכור, מה אסרה תורה? גזיזה בכלי, מעשה תלישה ביד מותר. אומרת הגמרא, אין? איפה הוא ממחק? הוא לא מוריד את השיער, הוא רק מזיז אותו לצדדים, לא מוציא, תולש זה ביד, תולש אין לי ביד, זה לא ממחק. ממחק זה פעולה של אותו דבר, שהוא עושה אותו חלק, פה זה לא הפעולה שלו. כשאני לוקח נוצה ומוריד מהצדדים זה הפעולה, פה זה לא צורת הפעולה שלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומדרב סבר כרבי יוסי בן המשולם. אז אם רב סובר כדעת רבי יוסי בן המשולם במשנה, מסתבר שרבי יוסי בן המשולם סבר לה כרב, אז גם כנראה שרבי יוסי בן המשולם סובר כדעת רב שדבר שאינו מתכוון אסור. ולכן שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי בן המשולם דבר שאין מתכוון אסור? אז ציפיתי ולא רציתי, אבל תוספות מיישב את זה. תוספות אומר, מדרב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם, אז רבי יוסי סבר לה כרב דאמר דבר שאין מתכוון אסור, שאם היה סובר דבר שאין מתכוון מותר, מנהלה לרב שיהיה הלכה כמותו משום דתולש להווינו כגובב. דין מה כישר רבי יוסי משום דבר שאינו מתכוון מותר ותולש היינו גובב. אבל אם הוא פוסק כמו רב ובעצם הוא מבין בשיטת רבי יוסי בן המשולם שתולש לאו היינו גוזז בהכרח שדבר שלא מתכוון אסור. אבל אל תתפוס אותי עם זה בהמשך. אומרת הגמרא, אם אנחנו באים ותולים שלפי רבי יוסי בן המשולם אנחנו סוברים כדעת רע שדבר שאינו מתכוון אסור, אומרת הגמרא, וסבר רבי יוסי בן המשולם דבר שאין מתכוון אסור, והתניה, שתי שערות עיקרן מאדים וראשן משחיר. אנחנו מדברים על פרה אדומה. פרה אדומה צריך שיהיה פרה אדומה תמימה שכל השערות שלה אדומות. אם יש בה שתי שערות שחורות גמורות, גם אם תתלוש את השיער זה לא יועיל, הבהמה הזאת היא פסולה כפרה אדומה. מה קורה אבל באופן שיש לה שתי שערות שבחלקם הן אדומות ובחלקם למעלה הן שחורות, שם אם הוא יסלק את השחור זה נותן לנו את האפשרות לקחת אותה כפרה. והתניה, שתי שערות עיקרן מאדים וראשן משחיר, רבי יוסי בן המשולם אומר גובז במספריים ואינו חושש. למה גובז במספריים? כי זה דבר שאין מתכוון. זאת אומרת, על אף שיש פה קודשים, והרי בקודשים אמרנו שיש איסור גיזה, אבל הוא הרי לא מתכוון לשיער, הוא רוצה להכשיר אותה לפרה אדומה. דבר שאינו מתכוון מותר. אז הנה אני רואה שרבי יוסי בן המשולם סובר דבר שאינו מתכוון מותר, אז איך אני יכול לקיים אותו כדעת רב שסובר שדבר שאינו מתכוון אסור? עונה הגמרא, שני פרה דלאו בת גזעי. עונה הגמרא תשובה ראשונה, גזע זה שייך בכבש, פרה לא עומדת לגזע, אז זה לא נקרא לא תגוב. אומרת הגמרא, והתניה, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, ואין לי אלא שור בעבודה אפרה התורה וצון בגיזה. מניין ניתן את האמור של זה בזה שור בגיזה ואת האמור של זה בזה של כבס בעבודה? תלמוד לומר לא תעבוד ולא תגוז, והוו זה וו מוסיף על עניין ראשון, וממילא גם בפרה נאמר דין שלא תגוז. אז אם ככה לבוא ולנסות לומר שגיזה זה לא מושג שקיים בפרה ולכן אין כזה איסור, זה לא נכון. עונה הגמרא, אלא שאני פרה דקודשי בדק הביתי. זה לא מתחיל. מכיוון שפרה אדומה לא עולה בעזרה, עושים אותה מחוץ לעזרה, מכיוון שהיא לא קרבה כמו קורבן, אז לא נאמר עליה איסור של הקודשי. שואלת הגמרא, ואמר רבי אליעזר, קודשי בדק הבית עזורים בגיזה ועבודה. אתה אומר שכיוון שזה בדק הבית אז זה לא אסור בגיזה ועבודה, אבל רבי אליעזר אומר שזה כן אסור. אומר הגמרא, טוב, זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. מדאורייתא נאמר רק על דבר שיש עליו קדושת הגוף, קורבן. שואלת הגמרא, ואיכא איסורא דרבנן? נכון, בסדר, אבל פורט יש איסור דרבנן, מה עם האיסור הזה? עונה הגמרא, אלא שני פרה דלא שחירה. עונה הגמרא, הרי מה זה גזרה דרבנן? באו רבנן לפי רבי אלעזר ואמרו שבקודשי בדק הבית נאסור גיזה, כי אם תתיר בקודשי בדק הבית עלולים לבוא ולעשות את הגיזה שזה איסור דאורייתא גם באותו קודשי הגוף של מזבח. אבל מכיוון שאנחנו הרי אומרים שמילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן, ופרה אדומה כידוע היא סך הכל 9 פרות אדומות מאז משה רבינו ועד עצם היום הזה, כתוב האחירי אל העתיד לבוא, ומילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן. שואלת הגמרא, אבל יש לי פתרון אחר, ולך לי ולפקה לחולין, בוא נחלל את הפרה, את הקדושה, ונוציא אותה לחולין וליגזה, ואז נגזוב את החלק השחור והדר לקידושה, ואחרי זה נקדש את זה בחברה. עונה הגמרא, דמי היקרים, הייתי עושה את זה, אבל זה עון תואפות. נו, מי יכול עכשיו ויש לו זמין לשלם על פרה אדומה? שואלת הגמרא, וליעבד לה כדי שמואל, יש לי פתרון. דאמר שמואל, הגדה שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה וכולה. מי אמר לך שצריך לבוא? נכון, יש אפשרות לבוא ולחלל גם שלא בשוויו. עונה הגמרא, איבור דאמר שמואל שחיללו לכתחילה. מי אמר? שמואל לא אמר לך שלכתחילה מותר לעשות. שמואל אמר, אם הוא חילל את זה גם שלא בשוויו החילול תופס, אבל לבוא בידיים מלכתחילה לעשות זה לא אמרנו, לכן זה לא פתרון. מה הפתרון? תבוא ותחתוך את השיער, ואין לי בעיה עם משהו מוריד ממנו את החלק השחור, כי מדובר על קודשי בדק הבית, וכל האיסור זה רק דרבנן, ומילתא דלושיחא לא גברו ברבנן. אי בעיית אימא, אומרת הגמרא, יש לי דרך נוספת לקיים את דברי רבי יוסי בן המשולם, שיתיר לגזוז את השיער של אותה פרה במספריים, על אף שאני אבוא ואומר שדבר שאינו מתכוון, ופה אנחנו נבהר, אי בעיית אימא, רב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם, רב באמת סובר כמו רבי יוסי בן המשולם, השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ. וממילא לצורך שחיטה מותר. ולמה? כפי שבואר פה, כי תולש לב היינו גובד, לא בגלל דבר שלא מתכוון, תולש לב היינו גובד, התורה מעולם לא עשרה את זה. ורבי יוסי בן המשולם לא סבר לה כרב, אבל רבי יוסי בן המשולם לא הסכים עם רב. זאת אומרת שבעצם כתוב פה דבר כזה, גם רב וגם רבי יוסי בן המשולם אמרו דבר אחד, אבל הטעם שלהם משתנה. דהיינו, לפי רבי יוסי בן המשולם הסיבה היא כי דבר שאינו מתכוון מותר, מעידך לפי דעת רב דבר שאינו מתכוון אסור, אבל את המקרה הזה של לגזוב לתלוש את הצמר בבכור יהיה מותר, כי אני סובר שתולש לב היינו גובל. אז בעצם שניהם אמרו אותו דבר, אבל לא באותו טעם. רב מסכים, מביא את דברי רבי יוסי בן שולם, אבל לא מטעמו, כי הוא סובר דבר שלא מתכוון מותר, אלא הוא סובר מטעם אחר של גובל לב היינו תולש. עוד למדנו ותולש את השיער ובלבד שלא יזיזנו ממקומו. אמר רבשי, אמר יש לקיש, לא שנו אלא ביד. איך מותר לעשות את הפעולה הזאת? תשובה לכל מה שנשאל קודם, רק ביד, אבל בכלי אסור. והקטני עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, אבל המשנה אומרת שהוא לוקח את הקופיץ, אז הוא משתמש בכלי. עונה הגמרא, תני לקופיץ, לא שהוא עושה את זה עם הקופיץ, הוא תולש ביד לצורך הקופיץ, ממילא זה גם לא ממחץ. אומרת הגמרא, וכן תולש את השיער לראות מום. הדין השני של המשנה, מותר לתלוש שיער כדי לדעת אם היא בעלת מום. איבאלו לכתחילה או דיעבד? לגבי מום זה דין לכתחילה או דין בדיעבד? מסביר רשי לשיטתו מה הספק של הגמרא. לכתחילה כאמר, והי וכן התולש כי, הרי הלשון של המשנה וכן תולש, זאת אומרת המשנה מחברת בין הדין של הרייש על הדין של הסייפה, וכן תולש את. אומר רשי, והי וכן התולש כי, דכי היכה דמותר לתלוש לצורך השחיטה, דאפשיט עלן דרישה לכתחילה כאמר, הכנה מלראות מקום המום זה דין לכתחילה, או דיעבד כאמר, והי וכן אלא יזיזנו כי ואחי כאמר, וכן מי שתלש את השיער לראות את מקום המום, נמי לא יזיזנו ממקומו. זאת אומרת, וכן מתייחס למה שלא ביטינו בכלל בסיפה. האם אני יכול לקחת את השיער הזה? והתשובה היא כמו ברישה, התנאי הוא שאתה לא לוקח את השיער. עונה הגמרא, אמר אביר מיתשמה, צמר המסובך באוזן. יש מום באוזן של הבהמה, ושם יש צמר המסובך, אני לא יכול לראות את המום. רבי יוסי בן המשולם אומר תלושו, הוא מראה את מומו. מה הוא עושה? תולש את השיער כדי להרות את המום. שמע מינה לכתחילה, שמע מינה. אומרת הגמרא, ככה מוכח פה שהדין הוא לכתחילה. ואמר רב מרי, אפנה נמי תנינה, וכן התולש את השיער לראות מקום מום, מהי וכן? אילי מה שלא יזיזו את מקומו. אם הכוונה ללמד אותי את הדין הזה, שגם שנתלש השיער אבל אתה לא רשאי לקחת, השתא ומה שוחד בשחיטה מוכחת עליו, לא יזיזנו. הרי בשחיטה כולם רואים שבשביל מה הוא עושה את הפעולה הזאת, היא לצורך שחיטה. אין אחד, לאף אחד הווה אמינה שהוא לוקח את זה לצורך שיער. ובכל זאת, כדי שלא יבואו לטעות אמנו שלא יזיז, אז לראות מקום מום מבעיה, הרי מי יודע שהוא בא לראות את מקום המום, רואים אותו מוציא שיער, ודאי שאסור להזיז. אל עליו, מה זה וכן? התולש, כמו שברישה, כמו שבדין של שחיטה זה לכתחילה הוא מזיז, כי אחרת הוא יגיע לפי רשי, לאיסור חלדה, או לקופיץ, אז זה לא יוכל לבוא ולעשות את המעשה לפי תוספות. בכל אופן, זה הרי דין פשוט לכתחילה. אז גם שמע מינה, הדין הזה של הסיפה במום, מה שהוא תולש להראות את מומו, לכתחילה שמע מינה.